שוי, בואו נתחיל. אנחנו השבוע בעזרת השם ננסה קצת להציץ מחוץ למסכת מנחות. אני עוד בעל חוב שלכם על הרבחיים מבולוז'ין, והאמת היא שהחומר הוא רב וקצת קשה לגבש אותו. במסך אחד אצל עכשיו להיכנס לכל פרטי הסוגיות וסוכה וברכות, אני מרגיש שזה קצת מעבר לכוחות שלי בשלושה ימים שיש לנו. מצד שני, מאוד הייתי רוצה ללקט מכל מיני מקומות כמה יסודות, ולכן אני חושב שהלימוד יהיה משהו כזה ביניים. ואני רוצה להתחיל ברשותכם באיזשהו קו מרכזי שאני מרגיש שעובר לאורך הסוגיות. אני רוצה להתחיל דווקא בסוגיה בסוכה, ושכחתי להביא את זה. טוב, מה קטנה, כן, לא אתה. הגמרא בסוכה חבר, בסדר? בואו, אתם ראיתם את הגמרא הזאת? הספקתם? בסוכה חבר עמוד א', יש שם סוגיה שעוסקת בשינת הרעי ואכילת הרעי מחוץ לסוכה, והסוגיה מקבילה את זה לנושא של של תפילין, נכון? שאסור לישון הרעי מחוץ לסוכה, בעוד שאכילת הרעי מותר. והגמרא רוצה להבין לא הנימוק שניתן לסוכה שזה שם או שהוא ייגרר, מכירים את זה שאתה הולך לישון קצת ואתה הרבה יותר, אז מה הגמרא מציעה שם? נכנס לדיון ארוך מאוד בשאלה של הדינמיקה של שירת הרעי ותפילין, שקודם כל רוצה להצביע על התקבולת החוזרת בין תפילין לבין סוכה. זה פעם שלישית שאני חושב שאנחנו פוגשים את התקבולת הזאת, פעם שנייה מפורשת בסוגיות. בסוגיה בסוכה מ"ו ראינו באופן דומה, יש מחלוקת המוראים איך מברכים על הסוכה, האם בתחילת חג הסוכות או כל שבעה, כל שבעה. בתוספתא יש רק דעה אחת, שהסוכה מברכים רק בתחילת החג. אז היא אומרת הגמרא כתנאי, והיא מביאה מחלוקת תנאים באשר לברכת התפילין. מביאים מקום שני שבו הסוגיה המקבילה בין תפילין לבין סוכה. המקום השלישי שאנחנו הקבלנו בגמרא, הוא לא נאמר מפורש, אבל דומני שהתקבולת האיש הופכת אור על השניים האלו, הייתה סביב שאלת הלילה. כמו שיש סוגיה בתפילין שדנה בשאלה האם יש תפילין בלילה, יש סוגיה שלמה בסוכה בדף ג' האם מצוות סוכה נגד רק ביום או גם בלילה. כן, ואפשר להגיש בסדר יום דומה הייתי אומר. וכבר יצאנו בלימוד בערב חג השבועות, זה עולה כל הזמן, מה בעצם הרקע של התקבולת? הרקע הוא ההתבדלות של שתי המצוות האלה כמצוות שהן תמידיות, הן מצוות של הוויה, הן מצוות שמתארות, הייתי אומר, מסגרת בסוכה, מסגרת מגורים. האדם עובר דירה מביתו לסוכתו. והשאלה אם הוא נוהג גם בלילה היא לא האם יש עוד זמן שאפשר לקיים עוד המצווה, אלא זה להפוך אותו למצווה מתמשכת שהיא מצוות ההוויה של סוכה. הרקע זה גם השאלה הברורה של מתי מברכים, כי אם מצוות הסוכה היא מצוות ההוויה בסוכה, תברך בהתחלה ומאז אתה ברובה מתמשך. לעומת זאת, לבוא ולברך כל פעם שאתה נכנס לסוכה מבטא יותר מימד שמייסה, שזה פעולות שאתה, שיש הפסקה ביניהם, ואז כל מעשה מצווה אתה מברך. בדומה גם נושא אכילת הרעי ושינת הרעי בסוכה, בואו ננסה רגע להתבונן בהם. כי מה ההבדל המהותי בין אכילת הרעי, שינת הרעי לבין קבע? שמואל, בואו נעיר אותך קצת. מה ההבדל המהותי ביניהם? למה מותר אכילת הרעי מחוץ לסוכה ואכילת קבע רק בתוך סוכה? מה אני רוצה לחשוב כאילו בחוויה האנושית? מה ההבדל ביניהם?
אחד זה במקרה הזדמנו, השני הוא בא לעשות
מייסה. לעשות מייסה, כן. הייתי אומר קצת אחרת. אני רוצה לא להגיד את זה, כן, אבל בסדר, בוא. תסביר למה התכוונת לעשות מייסה. בוא תגדיר שינת קבע לא במונחי אורך הזמן של השינה, כמו שהסוגיה אומרת, אלא במונחים אחרים. כשאדם הולך לישון שינת קבע, בוא תגיד לי מה התנועה הנפשית ומה הפעולות שהוא עושה. יפה, צחצוח שיניים, פיג'מה, וגם יש להניח שיש לו
מיטה למצעים.
מיטה. אתה אומר גם קרוב עם פונפון? כן, יכול להיות, כן. כלומר כתולת לילה. לא, בהחלט יכול להיות. למד שינת הרי, שמה שינת הרי, איך היא נעשית? בואו נעשה קצת, קודם כל אתה נשאר עם הבגדים, שנית זה קצר יותר, שזה עבודה הולך ביחד, ושלישית זה גם איפה ישנים שינת הרי בדרך כלל?
בשיעור.
בשיעור שלי, זה ודאי, אני יכול להגיד ש... שכבר יוצא לי לפעמים, כשאני רוצה לתת שיעור על משהו שכבר לימדתי, ויש לי הקלטה, לפעמים אני מקשיב, כבר יצא לי שהעונה שלי היה שנרדמתי עם השיעור של עצמי. הבנתי באמת מה עובר על מי ששומע אותי. כן? פשוט איזה שיעמום, כאילו. בסדר. אני יכול להגיד שאחד מהדברים הבולטים בספרייה שהייתי רואה
בבר הצופים... מדהים בשיעור,
מספרים שאבא מיטל פעם אמר שהוא דרך כלל נרדם בדרשות בגבעת מרדכי איפה שהוא גר, ופעם הדרשה הייתה כל כך גרועה שהוא לא הצליח לרדם. למה? זה תנועה נפשית כזה, אבל אתה ישן באוטובוס, אתה ישן בכיסא, אתה... אני זוכר שאחד מהחוויות שלי בזמן שהייתי סטודנט היה לישון בספרייה ככה, אתה ישן ככה. פעם מישהו עשה תשומת ליבי שסטודנטים דתיים יש להם שני מאפיינים שבהם הם נבדלים מהסטודנטים החילונים באוניברסיטה. חוץ מזה האחד הוא שהם היחידים שישנים על השולחן. אחרי זה הסתכלתי וצדק, כי דתיים התרגלו לזה מאיפה? מבית מדרש. זה תנועה בית מדרשית, דווקא באותניאל, אני רצה, אני פחות רואה את זה.
זה
בדיוק, כמו אנשים, אבל בישיבות שיש בהם יותר התמדה, כן, שיש בהם...
ככה נעבור בחמש, לא עבר, מה, חוץ של חסד, מי שלמד כל הכל היה מתאפת.
זה לא יש.
מתאפת על הסטנדר, אז כמו למצח, חוץ של חסד.
כן, הדבר השני, שהסטודנטים הדתיים היו אומרים, היו מדברים על בין הסמסטרים. לעומת חופשת סמסטר של אלה של דברים תקני. לא, אבל כאילו השינת הרי, הייתי אומר, השינת הרי מול השינת קבע היא בדיוק מבטאת שמואל, אני לא הייתי אומר את המעשה, הייתי אומר בדיוק את ההפך, את ההוויה. כלומר השינת קבע מגלה מסגרת המגורים שלך, כי מי לובש פיג'אמה ונשכב על מיטה באמצע בבית אתה עושה את זה, זה תנועה ביתית. אז עוד שינת הרי אומרת שהגוף שלך צריך איזשהו תגלוק, אתה צריך, אבל זה לא מבטא מסגרת מגורים, הוויית חיים. באופן מאוד דומה, אני מניח, שהדבר הזה נכון גם על אכילת הרעים או לאכילת קבע, מה זה אכילת קבע?
עם יסודה,
עם נפש. שולחן, עם צלחת, עם מזלג וסכין.
זה מופיע או
חתונה? כן, או שאתה מסתובב בעמידה. זה עוד פעם, זה בא לידי ביטוי בכמויות, בדרך כלל אכילת הרעי תהיה פחות באכילת קבע. זה בא לידי ביטוי בצנוחה. כלומר, אכילת הרעי, אני מניח שאתה יכול לאכול בעמידה, כמו שאתה אומר, מול אכילת... כן, אבל הסימפטומים מבטאים את המהויות השונות. המהויות השונות אומרות שפעולות הקבע שלך מבטאות את מסגרת החיים שלך, את ההוויה שלך, בעוד שפעולות הרעי הן מבטאות לא את המסגרת החיים, את המהות, אלא הן מבטאות כרגע את המכניס את התוכל לגוף. כרגע אתה קצת מתדלק את העייפות של הגוף. זה לא מקרי שבתפילה, שבסוכה, שעיקרה לבטא את מסגרת המגורים שלך, איפה אתה גר, איזן הבוחן למגורים שלך הוא לא באכילות הרי, אלא הוא באכילות קבע, איפה אתה יושב לאכול סעודה. ובדומה לכך, מה היה ברור לגמרא בהווה אמינא, שגם שינת הרי לא מבטאת את מסגרת מגוריך, ולכן היא לא הבינה למה שיעשר שינת הרי מחוץ לסוכה. כן, הגמרא שם חותרת לכל מיני הסברים, זה דרך כלל השעון המעורר, כן, לסמוך על החבר שלך, ששאלה אם זה טוב. שאלה שנייה זה בין הברכיים, שזה אומר שהתנועה הזאת, שמה בין הברכיים בא לבטא. שלא תישן יותר מדי.
אני גם מסתיר את התפין
שם או לא? לא מסתיר, נדבר מיד על ההסתרה, כן? בכל מקרה, מבחינת הסוגיה שם, בסופו של דבר רבא שם אומר דבר מדהים בגמרא, שמה ההבדל בין שינה לאכילה? רבא אומר שאין דבר כזה שינת... שינת הרעי, כי כל שינה, מה היא עושה לבן אדם? תדקת אותו. כן, האם זה אכן ככה בחיים שלנו?
מלוואי שזה היה ככה.
זה לא ברור, זה ככה, כן. אבל ככה לפחות רבא מדבר, כן? לפעמים לישון קצת, הוא מעייף אותך יותר.
נכון.
לפעמים זה פילי פלויים, זה המורים של נפוליאון, היה ישן, היה לו כושר ריכוז מדהים, הוא היה יכול להחליט שהוא נרדם בשבע דקות, והיה מתעורר לבד אחרי שבע דקות, נרדם מיד ומתעורר אחרי שבע דקות. אבל אצל הרבה אנשים זה הרבה יותר מסובך.
מה הגרע היה עושה שעתיים וחצי, חצי שעתיים?
אומרים שהגרע היה עושה ארבע פעמים ביממה, חצי שעה
כל פעם. כל חמש וחצי שעות?
כך אומרים, כן, חצי שעה, אז אחר כל שעתיים ביממה.
חוד משיטים משמטים?
כן, כך מספרים על ה... כן, כך מספרים. בכל מקרה...
כל
מה ככה מספרים?
יפה שעתיים לא
מסתבר. בכל מקרה, אם נחזור אלינו, כלומר, סוכה מבטאת הוויה, מבטאת מסגרת חיים, ולכן הדיון הוא סביב הקבע, אבל לא הרי. עכשיו, זה נראה לי כמעט פשוט, שגם בצילים, שהסוגיה דנה באכילת, שם בסוכה הגענו רק בשינת הרי, ומה היא רואה לנגד עיניך? לנגד עיניה, סליחה, כן? מה רואה לנגד עיניה? שיש עולם מושגי דומה לתפילין בצד סוכה, רק שזה, כמעט הייתי אומר, ההשך בתנועה. לכן זו חשיבות התגבולת, כפי שלימד אותנו, אותי לפחות לימד, רוברט אלטר, רוברט במעברה ישראלית, רוברט אלטר, בסדר? פעם הייתי בשיעור של יהושע ברמן, שהוא מרצה למחלקת תנ"ך בבר אילן, קרוב בית שמש. והוא ציטט את רוברט אלטר, והוא רצה להאהיב על הבריות שם את זה שיפתחו את הלב ללמוד תורה גם עם מישהו שהוא מחקר. במקרה שהדברים הם מתיישבים על הלב, אז הוא אמר, תראו כמו שיש את האלטר מסלבודקה, והיה אלטר מכלב, יש את האלטר מברקלי. זה אוניברסיטה שהוא מלמד בה. אז האלטר מברקלי, רוברט אלטר, בספר שלו מאוד ידוע, אני אסביר לך את חשיבותו כחוקר, הוא עוסק הרבה בגישה הספרותית, הוא מהווה את הגישה הספרותית למקרא, שזה אחד מההתבוננויות החשובות, גם בהתמודדות עם שאלת אחדות התורה, מול הגישה הפילולוגית שקראת התורה למקורות, הגישה הספרותית קוראת לראות בזה דגשים ספרותיים, בעצם היא ודאי צובעת באור חדש את כל השאלה של עד כמה התורה היא אחידה. ואלטר מדבר הרבה על תקבולות, יש לו כמה בעיה שהוא עוסק בגישה ספרותית, יש לו לא מעט עיסוק בזה. אחד מהדברים שהוא מדגיש, שהתקבולת נועדה לקרב בין דברים, אבל בעיקר עוצמתה כשהיא מקרבת דברים זה שהיא מצליחה מה לעשות אחרי זה. מה שהרב ווטנר, שאני אצטט לכם כל היום מהפחד יצחק בפורים עניין ואב, מה היא מצליחה לעשות? להפריד בצורה יותר עמוקה. בוא נאמר באופן הבא, אם אני מצליח לראות שיש תקבולת מתמשכת חוזרת בין סוכה לבין תפילין, ואני מגלה שמדברים שפה דומה, יום, לילה, קבע, הרי, אכילת הרי, שינת הרי, כמה ברכות, אני מבין שהם מדברים מצד אחד אותה שפה. מה השפה שהם מדברים? הוויית חיים, זה מה שהם מדברים. איך אתה גר? מה הוויית חייך בתפילין? הקשיות והכיוון של הדיון בנפקמינה אחת, והיא נפקמינת השינה, היא הפוכה. אז מה אני עומד על עומק הדברים? שמכוונות להוויות, אבל מזווית הפוכה. או בלשון מאוד פשוטה, אם הסוכה אומרת לך, תישן בסוכה, תאכל בסוכה, זה מה שהסוכה אומרת לך. מה באיזשהו מקום אומרת התפילין? זה בעיה לישון עם תפילין, זה בעיה לאכול עם תפילין. או, כמעט הייתי אומר, אם הסוכה מעוניינת ליצור מסגרת של חיים, מה אולי התפילין לנסות לעשות? ליצור מסגרת של קודש. הנה, פה נכנסים לכל שאלת, הייתי אומר, המפגש בין קודש לחול. זה כמעט אתה אומר, יפי.
זה כמו הרמב"ם מחלוקת עם הראש. עם התפילין, כאילו, עם הקשר להסחת הדעת.
נכון, מצוין. פה כמעט הייתי אומר שהראש, אתה מביא אותו דווקא מקרב את תפילין יותר לעולם של
סוכה.
של סוכה, נכון מאוד, כן. במבט ראשון הרב, שאני קורא תקבולת בין סוכה לתפילין ורואה שהם מדברים באותם מונחים ועל הפוכים, וכמעט מלמד הייתי אומר על התנגשות, או אולי אורי, בוא קצת נחדד את מה שאמרת. כמעט ההרגשה הראשונה היא שהתפילין קוראת לך ליצור הוויה שעוצרת את מהלך החיים. וזה לא כל כך פשוט הדבר הזה, לפחות לי מבחינה הגותית, כן, אני חייב לומר, כן? זה אומר איפה בצדק, זה מזכיר יותר את הרמב״ם, שתניח תפילין דווקא קצת לומד תורה וכו', כמו, בהחלט הערה נכונה, כן? אבל קודם כל זה ברור, שפה דומה והפוכה.
אבל ברור שבזמן השינה זה תפילין שכל היום שאתה עובד איתם. ממש לא עצירת החיים ו...
מצוין. ופה בעצם,
כשאתה מתחיל את המתבננים...
מצוין, מצוין. או בעצם כשמתחילים להיכנס לאובי הקורה בגמרא בסוכה, מה אנחנו בעצם מגלים? מנקודת הפתיחה שלה, שהיה ברור לה, וזה אולי נראה באמת דיכוטומי, כמעט מסר שזועק אנטי חיים. התפילין כביכול נועדו להפקיע אותך במסגרת החיים. מה אתה מתחיל לגלות כשאתה מתחיל להיכנס לסוגיה שמה? שהדברים לאט לאט מה קורה להם? הם בתנועה. או לאט לאט מה הסוגיה מוצאת פרצות שמאפשרות לך לישון גם שינת הרעים עם תפילין, או בוא נגיד בצורה אחרת, שזה לא יוצר הפסקה בהוויית לחיים שלך. ודברים מאוד דומים, נעבור לשם מיד, אפשר גם לחוש בגמרא בברכות ביחס לכניסה לבית הכיסא עם התפילין, שגם שם יש דברים מאוד מאוד דומים. מבט ראשון, אחרי סוגיה פותחת בבומבה, אסור להיכנס וזהו, מה, בא לתפילין בתוך בתוך בית כיסא, מקום לא מכובד, לא... ואין ראשית, אתה מתחיל לקרוא את הסוגיה, מה אתה מתחיל לגלות? לאט לאט מוצאים פרצה פה, פרצה שם. מה שצריך לעשות לדובב זה את השפה של הפרצות האלה. ואני יכול להגיד לך את התנועה הנפשית, רוחנית, שאני מחפש, שאני לומד דברים כאלה, זה רק להניח שבעיה טכנית. טוב, גנבו, לא גנבו. להניח שהדברים האלה מבטאים משהו עמוק יותר, מהותי יותר על התפילין. עד ששיא הדברים מגיעים לרבי יוחנן, שמה עושה כשנכנס לבית כיסא? נכנס עם התפילין. כלומר, בשני המקומות, הייתי אומר, נקודת המוצא, היא כאילו אומרת שהתפילין רוצות להיות הוויה תמידית. צורכי הגוף, הנפש הבהמית, כביכול, יש לו את הדרישות שלו, הצרכים שלו, הבקשות שלו, שעומד בסתירה מאוד מסוימת לדברים האלה. ואתה חש איך הסוגיה באיזשהו מקום, היא רוצה להכיל, הייתי אומר, או להכיל את התפילין, קשה לי להגיד שתקיים אותם באותו מקום, לפחות שזה לא יעצור את התנועה של התמידיות. כן, וזה ביחס לתפילין, ביחס לשינה, סליחה. אז בואו נחזור לגמרא בסוכה. ומה עוסקת הגמרא שם בסוכה בדף חבב? מהנקודה הפשוטה, שמה ישנה מתפילין? כבר היה צריך להיות ברור, אם לא אוכלים, אם לא שינים הרעי מחוץ לסוכה, גם תפילין, אפילו שינת הרעי אמור להיעשר. ואז למה הגמרא מגיעה שם? ששינת הרעי ותפילין, מה דינה לפי הסוגיה שם? הביאה ברייתא, נכון? בהתחלה שמותר, ואז היא מגיעה שיש שלוש ברייתות, נכון?
חמה שנת הרעי,
כל... כן, ואיך היא מיישבת ביניהם? יכול לקרוא לנו חסדאי.
חמה שנת הרעי, תני רבי רמי ברייתות.
שכחתי להביא את הגמרא.
כדי הילוך מהעמה, תני נמי אחי, השם מצחים ורקרי, יוחז ברצועה.
לא, לשניכם. בחבב עמוד א' יש שלוש ברייתות. אחת שאומרת שאין שינה בכלל, אחת שאומרת שאפשר גם קבע וגם הרעי, ואחת שאומרת הרעי ולא קבע.
אבל לא שנת קבע.
כן. כל כך את השפה של הברייתות, אני אגיד לך מה אני שומע בשלוש ברייתות, והגמרא אומרת בצדק, לא יודע, בצדק, הגמרא אומרת שהן לא סותרות, אבל יש לו כוונה. כל כך אדם צריך להגיד לעצמו, כשאני ישן, אין לי תפילין. הוא צריך להגיד את זה לעצמו, וזאת למה? בוא נחזור לכל מה שלמדנו בשבוע שעבר. אם תפילין זה מודעות, אם תפילין זה שלא ישך הדעת, אני עכשיו רמב״ם, שצריך כל הזמן להיות מודע. ברוך שאתה ישן, אפילו שינת הרעי, אתה לא מודע. ובלשון אחרת, אדם צריך להגיד לעצמו, תפילין נוגע לשעות ה... עירות, עמודות. מצד שני, מה החשיבות המסר שבאים ואומרים לך, גם כשאתה ישן יכול להיות תפילין, מה בעצם משמעות הדבר הזה? שאולי אתה לא מקיים את המצווה בזמן שאתה ישן, אבל זה לא אומר שאתה מנתק את פתיל התמידיות של התפילין. כלומר, אין לך מודעות לתפילין. הייתי אומר ככה, את קידוש הגברא אין לך, את המודעות הפנימית אין לך.
זה לא מותר, זה גם...
מצד שני, זה לא קורא את זה לחתיכות, חתיכות. כלומר, עצם העובדה שיש איזשהו חטימצי, שאתה יכול בזמן שאתה ישן, שיהיה תפילין עליך, המשמעות היא שהתפילין לא מתנתקות, והופך להיות קרעים קרעים, אלא יש איזה חוט מקשר, איזה חוט של חסד שנמשך. עכשיו, מה צריך לעשות? ליישב איך זה נעשה, כן? עכשיו, מה אומרת הגמרא שם? חסדאי, מה נעשה לקרוא את זה? ואיך רש"י פירש את זה, ואיך הרמב"ם פירש את זה? הם לא פירשו באותו אופן. יש לך את זה?
תני חדה, שאין לה בתפילין, שנת הרעי, אבל לא שנת קבע, ותני הידך, בין קבע, בין הרעי.
אז מה אומרת הגמרא?
ותני הידך, לא קבע, ולא רעי, לא קשיא. עד דנקת לאו בידי, עד דמלכם ברשעי. עד דפריס ודברי לבי.
כן. מה קורה בשלושתם? מה זה נקית בידי? מה אומר רש"י? התפילין ביד שלך ואתה לא מניח אותם, אז אם תרדה מה יקרה לך? חלילה יפלו, אסור, בכלל, שום דבר. כן? הלאה, מה המקרא ביניים?
עד דמלכי ברשעי.
עד דמלכי ברשעי, מה הדין לפי רש"י? מותר הרעי אסור קבע, למה? כי מה כל החשש של שינת הרעי לפי רש"י? שם יפיח, ועוד וזה החשש. היות וזה החשש, אז מה הדין? בשנת הרעי אין חשש כזה. ככה מסביר רש"י. הראש, שלמדנו אותו גם בשבוע שעבר, שאומר שזה רק איסור של שחוק וקלות דעת, אז מה אומר הראש? זה לא, זה ישר, אתה לא שחוק ולא קלות דעת, כן? איך אומרים על האלה שישנים הרבה, הם לא מדברים לשון הרע כשהם ישנים, כן?
אבל מי אמר שכל החלומות הם החלומות הרפואיים שהחלומות הם עמקים?
אז זו שאלה טובה, אני לא יודע. אבל זה כמו, תפילין יכולות מלחומיות מלאכות, לפי הראש כנראה, לא הרמב״ם, תפילין מקיים מצוות תפילין. אבל אני רוצה לחזור לדברים שאמרתי קודם, שזה בשנת הרעי, מה פירוש הכוונה שאין חשש שמא יפיע? אני רוצה קצת להבין מה מבטא ההפכה הזאת, מעבר לעניין הפיזי. הוא מבטא דבר מאוד פשוט, איבוד שליטה מוחלט. טעה. הרי בינינו, התנועה האנושית כמעט הכי בולטת, וזה לא סתם שתינוקות לא יודעים את זה, וזה הופך להיות דבר, כמעט הדבר הראשון שתינוק לומד לפני שהוא כבר מתחיל קצת לדבר, זה לשלוט בצרכי הגוף. זה סך הכל שריר. אבל מה הוא מבטא? הוא מבטא
שליטה.
הוא מבטא, כן, הוא מבטא שליטה אנושית.
זה גם המצב הכי גרוע.
אני יכול גם להגיד לכם, סליחה?
המצב הכי גרוע של הקלה זה שמישהו מבוגר חלילה מאבד שליטה לסוגרים, זה המצב הכי גרוע שאתה יכול להגיע אליו.
נכון.
אנשים מבוגרים זה הדבר שהכי קשה להם.
נכון. נכון מאוד. ולצערנו זה קורה, והחיים כמו מעגל, כמו שאנחנו יודעים. וכבוד הבריאות שאמרו אחד מהדברים המרכזיים. ויש היום כל מיני דברים לעזור לאנשים זקנים, לשמור כמה שיותר על כבוד הבריאות שלהם. כל מה שמופיע בגמרא שלהם שראיתם בחב"ג על הניצוצות, שזה כל אחד מאיתנו מתמודד עם זה, אנשים זקנים יותר קשה להם, כל מיני מחלות, ויש כל מיני מוצרי היגיינה, ואני יכול להגיד לכם שבני משפחה עצמם שותפים לזה, לחבס הרבה ולעזור, זה מאוד עדין. מאוד עדין הדבר הזה, כן? אבל תבינו שהשם היפיח, זה לא סתם משהו טכני, טוב הוא יפיח. אני מרגיש, שמה הייתה סוגיה? השם היפיח, הוא בעצם אומר, אתה לגמרי לא שולט על עצמך, אתה לא מודע לעצמך, אין משמעות לתפילין, כמו, גם תבזה את התפילין, גם זה כלום. כשאתה בא ואומר, בשנת הרעי, אתה, אין חשש שתפיח. מה זה בעצם אומר על המהות והאופי של שנת הרעי, או על מקומו בתודעה שלך, שאתה עדיין בן אדם, מתפקד, נכון, שעכשיו אתה ככה, כן, אתה מנקר, זה נכון, כן? אבל זה ניקור שלא הוציא אותך ממעגל המודעות האנושית. לא איבדת השליטה, לא הפכת להיות לגמרי מופקע, כן? כמו תינוק, כן? אני יכול להגיד לכם, הניסיון שלנו, לפחות עם תינוקות, יש הרבה סיבות למה לרצות לגמול ילד, כן? גם כלכלי, אני יודעת אני כמה עולים תטולים, אבי, אתה יכול לספר? נקולים אגיז? אני לא עושה פרסומת לאגיז, זה
עולה... שלב אחד עולה בערך שקל לטיטול,
זה עולה עם הזמן, ומה עושים בחבילות? יש באותו מחיר לכל חבילות הטיטולים, ככל שהגודל של הטיטול עולה, אז יש בכל חבילה פחות טיטולים. זה יכול להיות הרבה כסף, וזה גם מעצבן בינינו, זה מעצבן באיזה גיל זה מתחיל? זה מתחיל שנתיים פלוס. אני יכול להגיד לכם ש...
אני מכיר את השאלות מאוד פשוט.
מה זה?
סלם מסיים, אמרו, אין דיטולים, יש שיר.
אני מכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך...
אתה לא תסבור את זה?
אבל אני יכול להגיד לך שבניסיון שלנו בבית, שילד רוצה, כמו זה עניין, זה החלטה. שילד רוצה, שילד מוכן, הוא יגמל בניום. וכשהוא לא רוצה, עזוב. אני יכול להגיד שאחד מהבנות שלנו, שהיא התחילה בגיל שנה וחצי, דבר משפטים, גיל שלוש ומשהו עוד לא רצתה להיגמל, והיום שהיא החליטה נגמלה, זכרת אמא שלי אומרת לנו, כשהיא הייתה ככה בת שלוש ומשהו, ומדברת לך כמו ילדה בת שש, אבל לא, זה לא בת מצוות. אז הייתה אומרת, זה כאילו יש לה גוף של מבוגר, נשמה של מבוגר, בגוף של תינוק בן שנה. זה באמת עניין של בגרות נפשית. אז מה שלא יהיה, אני רוצה לחזור לגמרא, אני מרגיש שהשם היפיח לא יפיח, בנראי לקבע, שאתה בשנת קבע חיבית את הסוויץ'. אני גם יכול להגיד שאחד מהדברים שנותנים את המנוחה של שנת הקבע זה בעיניי, חוויה שלי כי ישן, זה לא רק שזה היה הרבה שעות, אלא באמת הרפאת, אתה ניקית את עצמך כאילו ביום הקודם, נכנסת לאיזה הרפאיה, מנוחה, ישנת, כן? שנת הרעי, אותם, אני לא יודע מה רב הרגיש בגמרא, אני כאן, בסדר, זה מכה בעייפות קצת, אני לא יכול להגיד שבאמת התנתקתי, כלומר לא נוריד בגדים וזהו, בעצם להגיד אני עדיין בעשייה, ובאיזשהו מקום, הדעת הראש, ברמב"ם זה לא נראה ככה, הדעת הראש נראה שבמצב שמותר שנת הרעי, אתה גם מקיים את המצווה, עד כדי כך נראים הדברים בראש, הראש הזה, אני אקריא אותו בפנים, כדי שתאמינו לי, הראש אומר את זה, כן, זה בהלכות תפילים אצלנו, בהלכות קטנות, בסימן כ"א, אחרי שהוא מצטט את הרבנו יונה, אומר הראש, דהי לא תימא אחי, אך יכול אדם להניח תפילין כל היום, וכי נמי כשמתנמנם, אין כאן היסח הדעת, כי הוא שוכח אבלי העולם, ואין כאן קלות ראש. מפורש בראש, הוא יוצא ידי חובה שלו. הוא לא היסח דעת המעטים, הם מונחים עליו, ונסח הדעת, לפי הגדרת הראש, שזה קלות דעת. ראיית הישן. והתשובה היא שלפי דעתו, השינה הזאת לא נתקע אותך מאבלי העולם, אני אומר, הסימן הוא שאין חשש, שמא תפליח. בשביל אחר, אתה בשליטה. אתה לא מתרכז קצת, אתה לא מקשיב, אבל אתה לא בן אדם מחובה. לעומת זאת, בשינת קבע אתה מחובה. בשינת קבע, מה היתר היחיד שיש לפי דעת הראשי? מה הדבר השלישי? מה זה פר יסודרי? מה אומר רש"י?
בין קבע בין ארעי, זה לא לפני התורה, מה לאחר
השבת? דעת רש"י פר יסודרי, בתוך שק התפילין שלך, בתוך התפידנית של הדור שלכם, בסדר? בתוך התפידנית, כשאני הייתי בצבא, לא היה תפידנית, אז היו מביאים כאלה קופסאות כאלה פלסטיק של ההוגיות מהבית, זה תפילין בפנים. אז בתוך התפידנית, כאן אין טעם שיהיו עליך, או אין לזה משמעות, כי התודעה האנושית קופתה, יוצא לחזור רק לכל התורות שדיברנו בשבועיים האחרונים. היות ויש מצווה לשמור את התפילין, אפשר להגיד, גם שמתוך התפילדנית יש קיום בתפילין. אמנם לא קיום של מודעות, אלא אבל קיום שהוא חלק מחייך. זה היסוד של הגמרא שם לפי דעת רש"י, כלומר אני חוזר. הגמרא מצאה בגלל מוצא פשוטה שהיה צריך לאסור שנת הרי בתפילין, והיא מגיעה, אני חושב, לדבר הבא, בעצם היא יוצרת בקיע, או בלשון אחרת, מה קורה לתקבולת בין תפילין לבין סוכה? קצת נשברת, נכון? התחלנו בתקבולת, היא נשברת. בעצם מה שהגמרא אומרת הוא שהתפילין יכולים לחלחל גם לתוך מסגרות החיים הגופניים, שזו בעיניי צורה רוחנית. אני אתאכזב אחרי זה הכל בסוף הלימוד, שנגיע לזה שאתה מניח תפילין רק אתה מתפלל, אבל בסדר.
אתה יכול לחזור להבנה האחרונה, כאילו...
כן, ההבנה האחרונה אומרת שהתחלנו שיש תקבולת בין סוכה ובין תפילין, אבל היא נראית בהתחלה תקבולת שמנגידה ביניהם. שאין לתפילין מקום כשאתה מתעסק בצורכי הגוף. והנה פה אתה מגלה, אתה קצת עייף, אתה יכול לישון, מה אתה מגלה? יש עדיין מקום לתפילין. כן? כנגד זה ברמב״ם דווקא משמע אחרת. אני חוזר למחלוקת של החוקה הזאת מעצינים, רמב״ם ראש.
בשמעות, לא ל...
מה?
הכל פה ספרתי.
מה אתה מתכוון?
למה
יש זה? למה יש זה נדבר, בסדר?
זו שאלה, מה
התורה
שעברה פסיקת ההלכה מהמקום הטבעי למקום
הטבעי, במקום הטבעי. אני יכול להגיד שלמה יש זה אתה נוגע בנקודה שאני רוצה שנדבר עליה.
שחורות,
שחורות. לא יודע, שחורות, אבל בצורה מאוד כנה. שיום התפילין זה משהו אחר, כלומר, אחד מכם אמר לי, שניים מכם אמרו לי, סליחה, גם אמר לי את זה גלעד וגם חסדאי, שאם אנחנו בשפה שלנו היום, השאלה היא מתי להניח תפילין, נראה לו כמעט ברור שמה השפה של חז"ל, מתי לחלוץ תפילין, או בלשון אחרת, זה ברור, וזה כל מה שהגמרא הזאת זועקת, כל הגמרא בסוכה, של כוח, שהתפילין עם הוויה מתמשכת, הם כל הזמן על האדם, נכון?
מצליח תירוץ למה לא רגע.
כן, נכון. עכשיו בוא נראה רמב״ם לרגע לגמרא הזאת, כי דומה לי שהרמב״ם כאן קרא אחרת הסוגיה, והרקע הזה גם נראה עוד פעם איך הרמב״ם לשיטתו בהבנת מה זה תפילין. הרמב״ם כותב בהלכות תפילין פרק ד' הלכה ט"ו: תפילין צריכים גוף נקי. יש לה כוח, פוקוס פוקוס. מה אומר כך? תפילין צריכים גוף נקי.
הלכה
ט"ו? כן. שיזהר שלא תצא ממנו רוח מלמטה כל זמן שהן עליו. לפיכך אסור לישן בהם שינת קבע ולא שינת ארעי, אלא אם הניח עליהם סודר ולא הייתה עמו אישה, ישן בהם שינת ארעי.
כיצד... לא מוריד אותם ממנו, נכון?
נכון, נכון. כיצד הוא עושה? הם הניח ראשו בין ברכיו, הוא יושב וישן. עכשיו בוא נראה איך הרמב"ם קרא את הגמרא הזאת. בסדר? לפיכך אסור לישון בהם שינת קבע ולא שינת ארעי, אלא אם הניח עליהן סודר, כנראה שהתפילין מונחות עליו, ולא הייתה עמו אישה. פה נכנסים לנושא שנמצא כולו בחבב עמוד ב' בסוכה, שגם עניין הקרי ותשמיש, או בלשון אחרת, המימוש או של המיניות של האדם, היא כבר לא יכולה להיות עם תפילין. לא הקרי, והקרי הוא שאלה גדולה שדנים שם, מה בעל קרי אסור בתפילין? ובעיקר התשמיש, כן, שם הגמרא אומרת זה כבר לא שייך לספירה של התפילין, זה אפשר להוציא לחלוטין מהספירה הזאת. הוא כאילו המפגש בין השינה, הגמרא השינה היא של כל אדם, ויש גם שינה שיש בה מיניות, והדבר הזה הוא מופקע מהתפילין. זה ספירת קיום אחרת שהתפילין לא שייכות לאותו מקום. יותר מזה, הרמב"ם בהמשך מביא שבית שיש בו תפילין אסור לשמש בו מיטתו עד שיוציא, כמו בחדר שינה לא נניח תפילין מי שנשוי, כי זה לא המקום שלו. צריך להתבונן בזה, מה המשמעות, מה עומד מאחורי זה. בכל מקרה, הרמב"ם כאן לכן מכניס מהחווה המוטבית שם ואת אישה, ותראו איך הוא פרש, אם יניח עליהם סודר והם מונחים עליו, אז מה הוא יכול לעשות בהם? אז לישון בהם שינת הרעי, אבל לשון אחרת. איך פרש רש"י? כשהם מונחים בסודר בתוך הנרתיק של התפילין, מה אתה יכול לעשות? אז אתה יכול לשאול שאלה כאלה, זה הוא לא מביא בכלל. אמר אומר, כשזה מונח בסודר, הכוונה זה עליך עם כיסוי של סודר. אז מה אתה יכול לעשות? שינת הרעי, מה יש להניח? למה הוא מביא את מניח ראשו בין ברכיו? כדי לוודא שמה? שלא יימשך לשינת קבע, בדיוק. גם ככה יש להניח. עכשיו כאן אני רוצה קצת לפניח יחד איתכם, מה זה הסיפור הזה של לכסות התפילין ברמב״ם בזמן שהם עליך, שאז מותר שינת הרעי. לפי הראש ורש"י ברור שאתה יכול לישון עם תפילין עליך שינת הרעי גם אם הם לא מחוסות, נכון? כאן הרמב״ם יוצר איזה דבר שדורש התבוננות, דורש הסבר. מה זה שהתפילין עליך ודם ותחסה אותם?
איך נשאר עם הלכה י' דבר מכון בשבוע שבר ראש ורמב״ם
מצוין. אז כאן הרב בני בשיעור כללי אמר את מה שאמר, אני אגיד עכשיו את מה שאני אומר, בסדר? אני מאוד התחברתי שם לנציב וצטטתי אותו בשיעור כללי, צריך לחזור עליו? כדאי?
כדאי.
הנציב מוולוז'י בשו"ת משיב דבר, סימן ו', שזה השו"ת שלו, יש לו שם סימן תשובה שעוסקת ביצור היסח הדעת מתפילין, והוא לדעתי בצדק רב מכריח שם, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, שהדעת הרמב״ם איסור היסח הדעת מתפילין איננו כדעת הראש שלא יהיה שחוק וקלות דעת, אלא זה דורש מודעות מתמדת כלפי התפילין. זה פשוט כתוב בלשונו באופן מפורש בהלכה י' ד', ועל רקע זה גם הוא מסביר בצדק שמצטער, מי שאין דעתו נכונה מי שמגלה, פטור מן התפילין. למה? כי הוא לא מסוגל מה לעשות שהמניח תפילה אסור להסיח דעתו. ודיברנו בשיעור על הדמיון בין לשון הרמב״ם כאן לתפילה, שתפילה צריכה להיות בכוונה, כי הכוונה בתפילה היא הרגשה שאתה עומד לפני השכינה. תפילין זה שם השם נקרא עליך, אתה עומד לפני השכינה, זה דורש מודעות לנוכחות השכינה. יש היסח הדעת, איסור היסח הדעת, נוכחות הקדוש ברוך הוא. ברקע הזה, זה ברור, והנציב אומר את זה, חד משמעית, שאדם שישן שינת הרעי בתפילין, ודאי היסח דעתו מהם, ובלשון פשוטה, הוא ודאי איננו מקיים מצוות תפילין. בזמן שהם עליו, בניגוד לראש. פשיטה הדבר. ואם נשאל את עצמנו לפשר הלכת עזבר, אבל הציב אומר שהלכת עזבר עוסקת בשאלה אחרת מהלכות י' ג' וי' ד'. י' ג' וי' ד' עוסקות בשאלה האם אתה פטור או חייב, האם אתה יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. בהלכת עזבר שעוסקת בשינה, היות והישן איננו מודע לתפילין, הוא משיח את דעתו מהתפילין, פשיטה שהוא לא יוצא ידי חובה. השאלה היא שאלה אחרת, האם הוא חייב לחלוץ את תפיליו, או בלשון הרמב״ם, האם אסור לו לישון בהם, או האם מותר לו לישון, אבל מציע הנציב, גם אם הוא ישן בהם, פשיטה שהוא לא יוצא ידי חובה. פשוטה, השפה היא שפה אחרת. כן, ברקע הזה, אני חושב שפשיטה ברמב״ם, שאני מקבל דעת הנציב, שהלכת עזבר לא סותרת את ההלכות הקודמות, אבל ברור שאדם שישן שינת הרעי לא יוצא ידי חובה. ברקע הזה, איך לשאול אותו, צריך לשאול, אז מה תפקיד הנחת הסודר? מה תפקידו? מה זה נותן? מניח סודר עליהם. הרי נשמה.
אתה אוף דודי.
יפה מאוד. כשמכירים בסקייפ שיש לך את הוי הירוק שאני יכול לדבר, אז יש לך את הירח הכתום שאומר בהמתנה, ואחרי זה יש את האדום, כאילו אל תפריע, נכון? אני נוטה לחשוב ככה, שבעיקר מה שחיפשתי, שאלתי את חסדאי קודם בסדר, אבל לא אהבת את מה שאמרתי, זה שאני חושב שיש עוד מקומות בפרק הזה שרעיון דומה נמצא, שאדם שעם תפילין הוא חסר אותם, וכביכול מה שאמר פה אבי נראה לי נכון, הוא כביכול עושה את עצמו אוף דוטי. כן, אני רוצה להראות לכם עוד שני מקומות, ואז לשם האמת גם מקום רביעי שסותר, שלישי זה סותר. אוקיי, רוצה לחזור
לה... רואה שזה גם אתה, לפעמים אמרו זה משדר למישהו.
מצוין, מצוין.
אתה עושה את השידור. אתה רוצה שאת פדירה שיש מצוינים.
מצוין.
אתה בעיני לבין עצמי, אני אחי
שונית.
נהדר, או בלשון אחרת. אתה ממשיך פה רעיונות שלמדנו כשלא היית, יש לך רוח הקודש, כן? מצד אחד התפילין, נסך הדעת, כולו אומר מודעות פנימית, והרמב"ם מעלה את זה על נס הרבה יותר מהראש וראשונים ורבנו יונה. מצד שני, יש גם ממד בתפילין שברור כל עמי הארץ. והממד הזה כאמור ניכר גם בזמן של תפילין, שהוא ביום, והוא מי שיקיר את חברו, שאפשר לראות אותו. ובאיזשהו מקום הכיסוי כביכול פועל באיזה מישור. הכיסוי כביכול אומר, אני לא מניח את התפילין עכשיו, כי אני רב דוטי, כן? כי אני מכבה את... מה אתה אומר?
ייצוגיות.
ייצוגיות.
היה לנו מפקד בצבא, שאם היינו מתפצים ככה איפשהו, הוא אומר, אתה חייל, איך אתה...
אתה מדהים, אתה מדהים, כן.
לא, 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 זה אומר, חייל לא יכול להתפץ ככה כמו איזה סמלטות.
מקסים, צודק, כן. דבר בשם אמרו, כן. אז תראו עוד שני מקומות בפרק. מקום אחד זה בהלכה י"ב. היה אבא בדרך ותפילין בראשו ושקע עליו חמה, מניח ידו עליהן עד שהוא מגיע לביתו וחולץ. היה יושב בבית המדרש ותפילין הולך ככה ותפילין בראשו, זה יותר בולט אומר, וקדש עליו היום, מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו. עכשיו מה זה התנועה הזאת של מניח ידו עליהן? לשמה הוא מניח ידו עליהן? אז אומר הרש"י בביצה, אני מקריא מהכסף משנה, שלא יירום, שלא, שציבורית לא תראה כמניח תפילין. בואו אני אביא לכם עוד אחד, אתה צודק, בסדר, בואו אני אביא לכם עוד אחד, רמב"ם בהמשך על בית הכיסא, אני רוצה להגיע לזה, ותדל היום להגיד משהו גם על בית הכיסא.
הלכות
לא, כן, הלכות תפילין בהמשך. אומר הרמב"ם, הלכה י' ז', ובעיקר אני רוצה גם את ההלכה, את ההלכה כף. אני מקבל, אני מקבל. בואו קצת
נחייב.
אבל בואו נאסוף את המקומות ואחרי זה ננסה להבין איך מחברים ביניהם. אני אחד, מניח ידוע עליהם. אני חושב אני הולך לעוד אחד. אדם נכנס לבית הכיסא הרי, לא ייכנס בהם כשהם גלולים, אלא חולצן ונותנם לחברו לשומרן. והם מרגליים. בהמשך הרמב"ם מדבר על אדם שיכול להיכנס לבית הכיסא פעם הם גלולים. סליחה, הלכה י' ז', כיצד יעשה? אפילו הוא צריך להשתין מים, חולץ תפילין בריחוק 400 וגוללן בגדו כמין ספר תורה ואוחזן בימינו כנגד ליבו ויזהר שלא תצא רצועה מתחת ידו טפח. עוד פעם, מה התנועה שאתה עושה?
להחצים ולהרגיש בלי.
אתה מסתיר. אוקיי, אני ממשיך.
רגע, למה אתה נכנס? אתה נכנס איתם?
זה לא היה ככה.
אתה מסתיר, אתה מסתיר אותם.
אתה מחזיק אותם פה כנגד הלב.
אתה מסתיר אותם.
אתה מסתיר אותם כנגד החולצה כאילו? אתה נכנס לשבילים?
אבל כנגד דיבור, וממש כאילו אתה מניח.
כן, ברור. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לבית הכיסא. אתה אומר דבר ענק, אבל בוא נמשיך כאן. הלכה חף, שכח ונכנס לבית הכיסא והוא לבוש תפילין, מניח ידוע עליהן עד שיגמור עמוד הראשון, יוצא וחולה, זה חולה עוד פעם. אדם מגלה, אופס, אני מניח תפילין למקום אסור, והוא לא יכול להפסיק באמצע. הוא קורא לו מה שאמר קורא עמוד הראשון, הוא באמצע הפעולה של השתנה, הוא לא יכול להפסיק. אז מה הוא עושה? הוא מכסה, כן?
מה עם שאלה?
כבר מכוסה, אני מניח. עכשיו השאלה היא באה, מה עומד אחרי תנועת הכיסוי הזה? אפשר אחד להגיד שלא יראו, שלא יתבזה, אבל קודם, אורי, אתה חידדת יותר מזה. שאולי בזה, כמו אני הולך עכשיו לאבי, מה שאמרת, אולי בזה הוא באמת מבטל אחד מהקיומים של תפילין. אני אגיד את זה בצורה הבאה, כשאני רוצה לחזור איתכם למקום שאנחנו אוחזים בו. כשאדם ישן שינת הרי לדעת הראש, הוא באמת מקיים את המצווה של תפילין. כי גם מי שיש שינת הרי ברצף החיים. נו, מה זאת, ברמב״ם, אני חושב שהנציב צודק, ודאי שאיננו מקיים את המצווה. אבל הרי רואים אותו מונח את תפילין, הכיסוי מה נועד לעשות? לבטל את...
תשדר.
כמעט הייתי אומר, אתה לא חייב לחלוץ, אבל אתה באמת לא מקיים, ולכן מה צריך לעשות?
תשדר.
לעצור את השדר, לחסות. שגם לא יהיה הרושם החיצוני. עכשיו נשאל את עצמנו, האם הרמב״ם בכל זאת הרוויח משהו? הרי למה לא להגיד תחלוץ? לא רק איזה קשה טכנית, אתה לחזור לרעיונות שנאמרו קודם. אמנם אתה לא מקיים תוך כדי שזה עליך, אני חושב שעוד פעם צודק הנציב. מצד שני, זה שהוא עליך לפניכם וזה שהוא עליך תוך כדי, ואחרי כן אתה מיד מקיים שלה מתעורר, מה הוא נותן לך? מה זה נותן לך? רצף. רצף עם הפסקה קטנה. זה כמו שהכסרת פעימה בלב, בא יקגר. אבל יש רצף.
צריך לברך?
זו שאלה טובה, שאלתי גם בסדר. אני נוטה לחשוב שכן, צריך למשמש ולברך. אבל לפי הרמב״ם לא צריך, אתה יודע למה. רגע, מה פסק הרמב״ם בברכה שהוא משמש? כן.
יש פעולה שלו.
תפילין כל זמן שמניחה מברך עליהם, אפילו חבץ ולבש 100 פעמים ביום, על המשמוש שבו הוא לא כותב. אז אני לא יודע. יכול להיות שהרמב״ם לא.
מסברה לא.
אבל יש פעולה.
האופניתי הזה הוא לא...
יש פעולה של הורדה.
כמו שיש פה הפקעה של המצווה.
לא נראה לך שזה כמו הסטרייפ עם ה...
כן, כן, אבל אני שואל, בכלים איך אתם? כמו זה,
תכלס. תכלס, זה תלוי... בוא נגיד ככה, למנדה אמר שאתה כל הזמן שממשמש בתפילין, אני חושב שאין לכם עמי, הוא יברך. הרמב״ם לא פסק את זה, רק שהוא חולץ, יכול להיות שהוא לא יברך. שהרמב״ם, נראה לי שלא, זה שהרמב״ם. אבל בכל אופן, השינה הזאת, אני רוצה לסכם. כן, בבקשה, בבקשה.
זה מחבא, למה הוא רק מכסה ולא מוריד? זה מחבא את השידור, אבל עדיין נשאר לך. אתה עדיין עם המחשב שלך מול סקייפ, אתה עדיין כאילו... אז יש עדיין תקשורת עם התפילין לבינך, אם אני מדבר את התקשורת.
אבל השאלה מה היה לך?
נשאר אליך, אבל כלפי חוץ זה נגמר.
וגם כלפיך אני חושב שברמב״ם זה קובה. כמו הייתי אומר ככה, ברמב״ם יש פוס. יש פוס ברמב״ם.
העיקר כלפיך או כלפי אחרים?
לא יודע מה העיקר, בסדר, נגמר. שאלה מה העיקר זה שאלה. אבל אני אומר כלפי חוץ נגמר.
אבל הייתי אומר הפוך, הייתי אומר הפוך, אורית. הייתי אומר הפוך. היות וכלפיך זה מחובה, כי יש עסק הדעת, לכן אתה צריך לכבוד אותו גם כלפי חוץ. הייתי הופך את הסדר.
זה לא משנה, כי לא תמיד יש את המודע לתפילין. זה לא משנה. וכלפי חוץ זה נגמר.
דווקא ברמב״ם אני חוזר בראש, אני חותם על כל מילה וגם ברש"י. ברמב״ם אני חושב שבגלל היסח הדעת, הרמב״ם אומר, אל תחשוב שכשיש היסח הדעת אתה תמיד חייב לחלוץ. אלא יש מצב ביניים שבו אתה לא חייב לחלוץ, אבל אתה באמת לא מקיים את המצווה, והיות ואתה לא מקיים את המצווה, אז גם תסתיר אותם. ככה אני נוטה לפרש את הרמב״ם.
מה רוצה להגריך בזה שנשאר עליך?
אתה יכול להרוויח או את התמידיות, או את השמירה עליהם, כי איפה הם יהיו. ואז סתם מעצבן לך, לא יודע, כמו, זאת שאלה נכונה. בוא נראה את המגמות האלה בקצרה, דרך הרמב״ם, גם בסוגיה של ברכות. בוא נעבור לבית הכיסא. תנועה יומיומית שכל בן אדם עושה אותו כמה פעמים ביום. אתה חייב להיכנס... ודאי מי שלמדת את הגמרא ראיתם עד כמה חוויית בית הכיסא שלהם היא שונה מהחוויה שלנו. זה פשוט לא לתאר את הדבר הזה, ולא סתם אומרת הגמרא בברכות איזו עשיר זה שיש לו בית כיסא הסמוך לשולחנו. זה מתחיל מהמיקום של בית הכיסא, שאיפה הוא נמצא אצלם? מחוץ לעיר. למה הוא מחוץ לעיר? מסיבה פשוטה. מסריח. הרי אין להם ביוב.
זה לא
היגייני, זה מסריח. תחשבו על הדבר המדהים הזה שאתה מחזיק בבית מחרם במקום עם הסירחון הכי גדול והוא מתנקה בום. זה אוכל, דרך אגב, קראתי לא מזמן סטטיסטיקות, הכי הרבה מים, 75% מהמים בבית ויצחה ביתית הולך על השירותים,
שתדעו.
נכון מאוד, פעם שמעתי מסביב, תדעו שיש מקומות ששמים את הכיור בחוץ כדי להיות עולה עם השירותים. הוא אמר ששירותים שלנו שנקיים זה כמו בית כיסא פרסי חדש, שזה לא שאלה שאין לו דין של שירותים, הוא נקי. לברך הוא לא הגזים, אבל הוא אמר איתו לדי מותר.
הרב אליהו מסע ככה.
אפילו לברך בשלים?
לא, אל תברך בשלים, אבל איתו.
איתו בשלים.
לא, אבל יש לי חשש של רוח רע, אבל הוא אומר, אם מנקים, אז כאילו גם
הדרך הניסה, אין פה שום בעיה. לא, שירותים נקים, שירותים נקים בבית, כאילו, במוסד אתם יודעים, כן. בית ספר תמיד החוויה של השירותים של הבית ספר זה רועה. כן. בכל מקרה, קודם כל השירותים עצמם מסריחים, וכן יש הבדל חדש, לישן, והוא מחוץ לעיר. תגיד, שאתם מבינים שהם לא הולכים לשם בתדירות כל כך, כמו הם די מתאפקים, בוא נביא את האמת.
אנחנו רואים בבית שאני למשל בעתיקות, שם רואים שם ששירותים, זה מקום ציבורי, כמו חמם, כמו זה, זה משהו...
אמת, זה מקום ציבורי. תוסיפו שאין להם אמצעי היגיינה גם של נגב. זה לא היה בסוגיה פה, זה לא בסוגיה כאן, אבל מי שלמד שבת למשל, פה א', בסוגיה של קינוח בצרור, הם יהיו מקנחים עם אבנים או עם אדמה. כי לא היה להם נייר. תחשבו עד כמה הם היו נקיים, עד כמה באמת מי שניגב, ניגב.
אני מבין מה שאני לך, הבן ישחי לא יכולת לנסות בעצם, לנסות את הכיסא. אחרנו אשכנז שנוהגים בנייר, ששם טיילס.
כן.
אבל אנחנו, ופה הראינו בגדל.
סיפור שלם, הדבר האחרון שעולה מהמון מבית הכיסא זה שיש דיירי קבע בבית הכיסא אצלם וקוראים להם מזיקים. זה חוויה של פחד, אתה נכנס שם לבד, זה ציבורי אבל אתה נכנס לבד.
זה מופיע חבר, אני מרושב שזה כאילו לא מסיע.
זה היה
המקום
הכי
מפחיד
שהיה חייב להיות, כאילו, בחושך, בכפר סתם,
צריך לצפת גדה, וצריך לצפת רק לראות.
מגיעים שם בלי הצלנת שאתם מפחדות ללכת לשם.
איך הוא מת אורד וינגייט? נורא, על ידי שמורח השירותים בלילה.
לא, זה למרקוס.
לא וינגייט, זה מרקוס? מרקוס, כן. האלוף האמריקאי, אלוף מרקוס, כן. ספר להם. הוא אמריקאי שבא ארצה והתנדב לצה"ל. הוא לא ידע עברית. אתה מכיר? אתה יודע למה התבלבלתי? כי בירושלים רחוב מרקוס פוגש את עיקר וינגייט. רחוב מרקוס זה רחוב של תיאטרון ירושלים, זה השמו. השם, לא יודע מה, זכרונו לברכה, בסדר? לא, אבל תבין, לא, הם מפחדים. כשאתה נכנס לסוגיה שם, אתה נכנס לסוגיה שם בברכות, זה ברור שתפילין לא נכנסים לבית כיסא לקראת הסוגיה, זה ברור. אתה חולץ לפניכם, נכון? ואז אתה קורא את הסוגיה...
רק בטח להתיר בימינו יותר. אם שם הצפילין, כל הפירודה של הצאת, ומזיקים, והכל במקום ציבורי, אז בימינו שזה כל השתי דקות, חצי דקה מהסדר, נכון? ועוד יש
ניגרה, ויש...
יש טואלט.
אבל שרב בינוביץ' קורא ברמב"ם דבר שמאוד שכנע אותי. הוא אומר, הכל זה בית הכיסא בשדה, מסת בבית, תחלוץ, ותניח עוד פעם אחרי זה, על זה לא דיברו בכלל. זה נראה פשוט שהוא צודק. כן, בואו ננסה קצת להקשיב, לא רק לשים לב, אני חוזר לחשיבות של הקריאה לוינסית, שיש תנועה בסוגיה. כאילו, הסוגיה זזה מאפס תפילין בבית הכיסא לתפילין בבית הכיסא. אלא גם להקשיב לשלבים שבדרך, בבחינת, עוד פעם, לא רק שבעיה טכנית, אלא לנסות לדובב אותה, מה הם משקפים באשר למהות של התחום הזה. אז מה הדברים שתרחשים שם בדרך? אוקיי, תחלוץ אותם, אז מה השאלה הגדולה שעולה? ואיפה הם יהיו כשהם לא עליך? איפה הם יהיו כשהם לא עליך?
זה בשדה.
נכון? זה בשדה. איפה תשים אותם? עכשיו, מה מתברר במהלך העיון בגמרא בברכות, שאם אתה חולץ את תפיליך ואם לא עליך כי נכנסת למקום התינופת, אז מה יקרה להם? מה יקרה להם? הם יגנבו ועכברים,
הם כבר לא יהיו.
עכשיו בואו נעשה לתרגם את הדבר הזה, הם יגנבו ולא יהיו, יחברים הם הגנבים הפחות רעים, אבל הם לא יהיו. מה זאת אומרת? בעיה טכנית? זאת לך תפילים? זאת הבעיה? אולי? אין לי שום סיבה לחשוב שלא, אוי, מה, דורשים ממך שיגנבו לך תפילין? אבל אולי זה משהו מעבר לזה, כן? מה זה בא להגיד אם יגנבו?
ואומר שאתה תלך בתפילין.
זה גם אומר שהוא התנתק ממך, כן? כלומר, אם תפילין מהותו, אני כמעט הייתי אומר ככה, אני כן מאמין ביכולת שלך לפעמים להוריד את התפילין ועדיין שם חלק מחייך. אני מאמין בדבר הזה.
תהיה כגמר. מה, תהיה בלי ה...
זה עולה בהמשך הסיגה עם רבי יוחנן, כן? זה עולה בהמשך עם רבי יוחנן. מה אומר? אני כן מסוגל לדמיין אדם שאומר, עכשיו אני חולץ אותם, והם עדיין חלק ממני. אבל חוסר היכולת שלך לשמור עליהם, הוא כאילו מבטא את מה? שהחליצה, מה היא מבטאת? שזה שם בית הכיסא?
בצלם.
ניתוק, כן. זה כאילו משקף מהלך של התנתקות שמתרחש. הגניבה הזאת, אם אני אתן לכם, זה דבר שקורה הרבה היום. היה בעיתון ביום שישי, במקור ראשון, שבסדרות גנבו 75 זוגות תפילין.
בישיבה
שם. בו ביום...
מי גנב?
גנובים, לא יודע.
לא, גנובים
מהם. זה פלסטינים, אני לא קראתי כתבה. אבל רק ראיתי את הכותרת, את התמונה. התמונה היא שהשוטר שמצא את התפילין, הניח אותם יחד עם אנשי הישיבה. עשו תפילה משותפת בתפילין. חגיגת תפילין הם עשו. אבל יש המון גניבות. הרב ראם סיפר לי כשהוא עכשיו היה באורוגוואי, אמרו לו תיזהר על התפילין שלך כי גונבים אותם בכל מיני מקומות. אז זה ודאי דבר שקורה. עכשיו, השאלה היא כזאת, אין אפשר לייחס לחשש הגניבה משהו לא רק טכני, אלא לשאול, האם יש בו איזושהי אמירה שמדברת על שאתה לא מצליח לשמור עליה, כלומר התנתקת, כלומר אם אין גנבים לא התנתקת, ברגע שזה כביכול נמצא בשטח ניטרלי שאין לך זיקה אליו, אתה בפנים וזה בחוץ, זה גם בעיה מהותית בתפילין, זה לא, בעצם הסוגיה כמעט הייתי אומר כמהה אולי, אפשר להגיד כמהה אולי, אני לא יודע, אבל אולי היא כמהה, אולי אני כמהה ולא הסוגיה, למצוא מסגרת שגם כשאתה בבית הכיסא התפילין לא מתנתקות ממך. שמה בסופו של דבר הסוגיה אומרת? תכניס אותם פנימה. שפה צריך למצוא איזון, שפה חייבים למצוא איזון, נכון? איך תכניס פנימה יחד עם זה ש... כלומר, להכניס פנימה לא אומר תשלט עצמך שבית הכיסא הוא המקום לתפילין. אתה חייב לומר לעצמך שבית הכיסא איננו מקום התפילין. מצד שני, כמעט הייתי אומר, בוא נחזור לעיקר התפילין. יש והיו ליד ושמרת, שזה מצוות, מצווה בתפילין. איך אתה מוצא את האיזון בין והיו לבין ושמרת? אז דרך אחת היא להכניס אותה, אתה הכי טוב תן לחבר, זה הטוב ביותר. דרך שנייה הוא לגלול אותם, ומה לעשות? לחסות אותם. ופה אני חייב לשאול אתכם, ההצעה הזאת שתגלול אותם בצורה מסוימת, כמו ספר תורה ונגד הלב, אני אשאל את זה בלשון בריסקאית, אחרי זה בלשון קיומית, זה פשוט הצעה פרקטית של איך כדאי לשמור תפילין, או שיש פה קיום בתפילין, יש פה חלות שם. כלומר, זה שאומרים לך דווקא כנגד הלב, זה סתם אומרים לך עצמה, המקום הכי טוב לשים אותו שם, או אולי רומזים פה להורדה של תפילין של ראש כנגד הלב. למה הוא רומז? לתפילין של יד, או כמעט הייתי אומר, האם אתה מצליח, זה נשמע מזעזע, האם אתה מצליח שיהיה קיום בתפילין כשהם בצורה הזאת בתוך בית הכיסא? אז בירושלמי, אם כבר ראיתם, בירושלמי יש ממש בסוף הסוגיה מדברים על מישהו שהיה עושה כיס ותולה כנגד הלב, שזה כן, מאוד מאוד דומה. כלומר, האם יכול להיות שיש קיום בתפילין באופן הזה שהם לא על היד אבל הם כנגד הלב שלך, אתה מקיים על לבביך? אני לא יודע. עכשיו יש פה רמב״ם אחד שעכשיו הדברים מגיעים עד כדי רבי יוחנן, שמה רבי יוחנן הגיע לאיזו מסקנה? שאם כבר התירו, אז מה הוא עושה? הוא נכנס אפילו כשיש לו חבר בחוץ שיכול לשמור עליהם. עכשיו, מה נאמר? ספר אגדתא, למי הוא היה נותן? בחוץ, נכון? תראו, זה הביטוי בריבוע של התפילין כהוויה. בריבוע, אין כיבוי הסוויץ' אפילו בשירותים. זה גם מבטא את תפיסה של רבי יוחנן, שראינו כבר, דיברנו עליה, נושא הקמיה ונושא השמירה.
ביום אומר.
רבי יוחנן, בירושלמי כתוב שהוא לא היה הולך בלי תפילין.
כן, בבבלי אומר, מה זה חילול השם? אני אמרו אותי,
אני אחד מאוד תפילין, זה חילול השם. כן, כן. אתם ראיתם כבר את הראש איך הוא מצטט הירושלמי? נדבר על זה מחר, בסדר? אני בכלל רוצה לסגור את נושא ההוויה מול המייסר,
בסדר? אבל הלכה, מה? כל אותו כשר רבי יוחנן.
זה פילי פלואים. עכשיו ברשותך לפני ההלכה, רק עוד הלכה אחת ברמב״ם בשביל לסגור את התמונה הזאת שמה אולי קורה בבית הכיסא. היה הלכה יותר, היה לבוש בתפילה והוא צרח לבית הכיסא לעת ערב ולא נשאר מן היום כדי ללובשן אחר שיצא, לא ייכנס בין גלולים בבגדו ואפילו להשתין מים בבית הכיסא הקבוע, אלא כיצד יעשה חולצן ומניחן בכליין אם היה בו תפח, או בכלי שאינו כליין אף על פי שאין בו תפח ואוחז הכלי בידו ונכנס. וכן אם הוא צריך בלילה מניחן בכלי ואוחז הכלי בידו ונכנס. כאן הרמב"ם אומר דבר שהוא על פי הסוגיה, הרייבט חולק בפרשנות הסוגיה, אבל הוא פילי פלואי מה שהוא אומר. מה אומר הרמב"ם? כל היתר להיכנס לבית הכיסא שהוא גלול בבגד הוא רק ביום, כי מה תעשה כשתצא החוצה? תוכל לחזור ולהניח אותה. אבל היות ובלילה אסור להניח תפילין, אז אם אתה נכנס לעת ערב ולא נשאר מן היום, אז אין יותר לגלול בבגד, אלא מה צריך לעשות? בכלי. תסבירו לי את הדבר הזה. מה זה מלמד על משמעות הכניסה עם התפילין הגלולות בתוך בית הכיסא? מה זה מלמד עליהם? של האמיתו של דבר, זה לא שאני חולץ את התפילין ומפסיק לקיים את המצווה.
יש עדיין שם חלוט, כמה אפשר...
כן.
לא, אבל
כאילו הפעולה של גלילת התפילין והכנסה בבגד הייתה שעכשיו גברתי להניח, עכשיו אני אניח עוד פעם. אם זה ככה, למה שיבדל בין יום ולילה? מה, לא יותר בשביל לחסוך זמן? כי עוד חצי דקה, כאילו בשביל מה? אני נוטה לחשוב שהעמו פה הוא אומר דבר מאוד פשוט, היות והתפילין כפי שהן תוארות כאן עם הוויה המתמדת של האדם שמהלך בתפיליו, והוא מצד, והוא לא רוצה שבית הכיסא יקטע את הרצף של ההנחה, מהעבר השני הוא מודע בלב שלם שבית הכיסא לא ניתן להניח תפילין בגלל מצוות ושמרת. אז לכן אתה לא שאתה מפסיק להיות מקושר לתפילין בבית הכיסא, אלא אתה מניח אותם בצורה אחרת שלא פוגעת בקדושתן. מהי הצורה הזאת? בעולם אביגדור מניחה לליבו, ולכן אם, ואז אתה יוצר רצף בין ההנחות האלה לפני, אחרי, תוך כדי. לעומת זאת, אם ממילא אתה אחרי זה לא תמשיך להניח, אז תחלוץ, ואם תחלוץ, תחלוץ כמו שצריך, תוך כדי ביטול הקיום אפילו החלקי הזה של ההיו הזה. כך אולי זה נראה. אני חייב להגיד שכשהתוודעתי לרעיונות האלה, כמעט צד אחד זה קוסם לי מאוד, עוד לפני ההלוכה, בסדר? חסדאי. עוד לפני המהפכה שאולי אנחנו רוצים להכניס לעצמנו בתפילים, בסדר? להתחיל להפוך את זה להוויה בחיים שלנו. אבל אני אומר, אני מצד אחד מאוד קוסם לי ההוויה שאפילו בית הכיסא לא מפסיק וכו'. מצד שני, אני חייב להגיד, זה קצת מבהיל שבבית הכיסא כן. יש תפילין לפי הניתוח הזה, אולי ברמב"ם יש תפילין בבית הכיסא. נגיד זה, הרייבד לא רצה לומר דבר כזה, וכי מה אומר הרייבד? אומר הרייבד, אני מקריא, זה מובא בכסף משנה, לא ידעתי למה בלילה, אולי לשמירת עצמו, כלומר הוא מדבר על סוף הרמב"ם, סליחה. לא, זה בהלכה יוטט, אבל זה נוגע לסייפה. עזבו, זה נוגע לסייפה.
לא ידעתי למה.
טוב, האמת היא שאפשר לפרש בצורה פחות קיצונית, שזה פשוט לחסוך זמן, כאילו אוהב ואתה רוצה מיד, אבל גם אם זה כך, זה בא מאותו מקום, שאתה לא רוצה שבית הכיסא יקטע את הרצף של ה... של ה... כן, שמה שהיה צריך לעשות, ואני מביא על הזמן שאנחנו לא נעשה את זה פה ביחד עכשיו, זה היה יותר להיכנס לכל הנושא של בית הכיסא. אני שבגמרא בפרק הרואה יש תפילה לשני הכניסה לבית הכיסא, התקבלו מכובדים, יש שם מלאכים. אתה צוחק? אתה צוחק כמו אברהם אבינו?
לא, היום מה שאני שם מלחוק קבוע,
אז אתה מדבר,
אתם
מישהו
רוצה לקיבודים,
אני צוחק לשירותים, אני אגיד לכם מכובדים, כל הפליטות, אני שמי שבא, 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 כי מחר אנחנו הולכים לראות את ה... כמעט הייתי אומר הקריסה של כל זה, את התפילין כהוויה מתמשכת, כהוויה ששורה על חיי אדם גם בזמן שינתו, גם בזמן הייתי אומר בית הכיסא שלו, אכילה לא, 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 לא הזכרתי, אכילה ראיתם בגמרא וגם פה נאמר את זה רק דרך הרמב"ם, אכילת הרי מותר, אכילת קבע צריך לחלוץ אותם בזמן האוכל.
התגברנו על בית הכיסא, אכילה זה...
נכון. בכל מקרה, יש פה ודאי, הייתי אומר, רקע ברור לכל הדיונים, ההתבוננות בתפילין כהוויה מתמשכת, שכל זה לוקח אותנו לעולם שלנו, שהוא כל כך רחוק מזה. ולכן אני מבחינת מה שאני רוצה שנדון מחר בשיעור, זה על המקורות שמקצתם נמצאים בספרות חז"ל, יש גם עדויות מראשונים. מי שרוצה קצת להרחיב יותר, אני סילמתי קטע מספר שנקרא משפט עם הארץ, שם הוא סוקר את החומר על מידת ההקפדה בהנחת תפילין למשך הדורות, ושם בעצם אנחנו בעצם נפגוש יותר את התפילין שלנו, שזה לקחת את התפילין ממשהו מתמשך תמידי למשהו שעושים אותו בזמן בזמן התפילה.
אני מדבר פה על שאם נשאר לו עוד 10 דקות לפני חשיכה והוא לא גדל איתו, אני חושב על אלה שמורדים מעוגן אצלם כבר.
כן, אז אני הייתי רוצה שגם נראה את המקורות בעצמנו וגם שנתבונן בעצמנו, בסדר? איפה אנחנו נמצאים בסיפור הזה? וכל זה לקראת יום רביעי שבעזרת השם אני אנסה לבנות עם חסדאי איזה סדנה משותפת, בסדר? כן, עכשיו משהו על רב חיים מוולוז'ין, רוצים? רב חיים מוולוז'ין, כשהוא ייסד את הישיבה, הוא שלח איגרת שנכתבה בעשרת ימי תשובה תקס"ג, שזה 1802. זה לפני 207 שנים. ובאגרת הזאת, שחוץ מזה שכדאי לתת אותה לאיציק, שילמד איך מגייסים כספים, כי יש פה תפיסה איך מגייסים כספים, צריך פה גם תמצית השקפת עולמו על לימוד התורה ועל הקישור שלה לכל אדם מישראל. ואני אקריא כמה וכמה דברים שהם מבטאים את זה. אתם מדביקים בהשם ובתורתו יתברך שמו, מאמינים בני מאמינים כי תורתו הקדושה היא חיי נפשותינו, והעולם מושתת על אבל פינו והגיוננו בה, ובפרט מעת שגלינו מארצנו ואיבדנו כל טוב, אין לנו שיהיו רק לימוד התורה ואין להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות של הלכה. פה כל אחד מאבני היסוד של תפיסת העולם של חיים מבולוז'ין, שלימוד התורה לא נועד כדי לדעת מה לעשות, הוא לא נועד כדי ללמד את האדם באופן פרקטי את חובותיו, אלא התורה היא התשתית, היא הבסיס לקיום העולם. היא התשתית והבסיס לקיום העולם, לא בבחינת רק כשישמעו מצוות, אלא כי הלימוד התורה היא פעולה של התקשרות מתמדת בין האדם לבין ההתגלות שניתנה בסיני. זה מהותו הפנימיות של לימוד התורה. מה שאם כך יוצר לקישור בין העולמות התחתונים לבין העולמות העליונים, ולכן פעולת לימוד תורה מתמידה היא קיום העולם, ולכן צריך שתמיד יהיה כל התורה נשמע. פה נוגעים באחד מהאבני היסוד של וולוז'ין, שזו התמדה. ולא ישמעתם את הסיפורים על המשמרות שהוא בוולוז'ין, שלא פסק כל התורה, לא פסק כל התורה, כן, מבית המדרש. הם בליל שבת היו עושים משמרות כדי שישנו בחצי הראשון, כל הלילה ולמדו בחצי השני, וכדי שלמדו בחצי הראשון וישנו בחצי השני. אומרים שיש קדוש ברוך הוא עשה את העולם עגול ועשה מאמריקה מרכז תורה, נועד כדי לפתור את אותה בעיה, שכשישנים בארץ ישראל אז באמריקה לומדים תורה ויש להם, אז תמיד יש מישהו שלומד. אבל היות וכך וכאן מרולוז'ין כאן, סליחה? שמעתי את זה פעם, אספר לך מה שמעתי. בכל מקרה, על רקע הדברים האלה, רב חיים מוולוז'ין מתחיל לבנות פה את התשתית של הקריאה לתמיכה בישיבה, והרעיון היסוד שהוא מעלה הוא, וזה נחשב נוגע גם בתודעה שלנו כלומדים בישיבה, זה אני אסיים כדי שנגבור בזמן, כן? שאדם יכול להגיד לימוד בישיבה זה למען קריסו של הלומד, זה עניין פרטי שנוגע לך, אתה עכשיו לומד בישיבה, אתה עכשיו אגואיסט, בונה את עצמך, זה למען עצמך. בוא נדבר בשפה של התמיכה, למה אני צריך לממן את זה? למה זה חשוב לי? בוא נדבר בשפה של ישיבת הסדר, למה החברה הישראלית מוכנה לקצר שירות למען בחורים שלמדו תורה? אז תגידו הסכם קואליציוני. אז בוא נגיד את זה אחרת, למה אנחנו מבקשים מהם את הדבר הזה? מה, אנחנו לא מבינים שלמען עצמנו זה לא יפה לבקש בקשה כזאת? לא מוצדק לקצר שירות? והתשובה של חיים ולוז'י בעצם נותן לי לדבר הזה, זה אבן היסוד של הסיבה למה הוא חושב שאנשים מחוץ לישיבה צריכים לתמוך בה, שהישיבה עוסקת בדבר שבפועל מי שעושה את העבודה עכשיו זה מי שנמצא בה, אבל למיטה של הדבר הם מטפחים דבר וערך שהוא של כולם, או יצירת מעגל סביב ישיבה בנוי על רעיון השותפות. יש מי שהישיבה צריכה להיות, נגיד את זה אחרת, התורה צריכה להיות חשובה לכולם. יש כאלו שתומכים בתורה על ידי זה שהם מקדישים את זמנם ללמד או ללמוד בה, ויש כאלה שעושים את זה כי הם מאפשרים את זה כלכלי. אבל בסופו של דבר מדובר פה בדבר משותף, ועל רקע זה רב חיים מוולוז'ין מציג את זה בצורה מדהימה. רב חיים מוולוז'ין אומר ככה, שכולם בעצם צריכים להתנדב למען הישיבה, כן? והנה כל העדה כולם קדושים, לא רק של הרמים ומאמינים, כי לא נברא אדם אלא עבור תכליתו, למען להיות לו חלק לעולם הבא. והוא ממשיך ואומר כך, אחינו בני ישראל, אולי הגיעה השעה לגדור הפרצה הזאת ונשוב להחזיק בתורת השם בכל כוחנו. מי ומי הם מתנדבים ללמד את התלמידים? יש כאלה שעושים את זה כי הם מתנדבים ללמד ומוכנים לחיות עם אורח חיים שיש לו המשכורת לא הכי גבוהה בעולם ועוד כל מיני דברים. מי ומי הם מתנדבים להיות מעשים למצווה הזו? יש כאלה שנותנים את החלק שלהם על ידי זה שהם מתנדבים לתת כסף, ומי ומי הם מתנדבים להיות בין התלמידים? מי ומי הם מתנדבים להיות תומכי דורייתא במועדם? ואז תראו, אני ראשון מהמתנדבים מיד הריות בין המלמדים, כן? והנה ידעתי כי לא זכית עד הענבה, ולכן בעצם מה הוא אומר? אם אני התנדבתי לתפקיד שלי, מה אתם צריכים לעשות? להתנדב לתפקיד שלכם. מה שאני בעצם בא רק לתת לכם בדקה שנשארה זה, חייב לא שאני אומר, לא נכון להתייחס לעולם הישיבות רק כמקום שנועד למען מי שלומד בה. אם זה נועד למען מי שלומד בה, בבקשה שעשה את זה בכוחות עצמו. עולם הישיבה בעוד שלו הוא חלק מבניין העם והאומה. וחיים דיבר מונחים קוסמיים שהוא חלק מקיום העולם, אני אגיד, הוא חלק מבניין של החברה בישראל. מדינת ישראל כמדינה צריכה רוחניות. מדינת ישראל כמדינה צריכה שאנשים יקדישו זמן שיהיו בה חוליה שתומכת, שמגבירה את לימוד התורה, אבל לימוד התורה זה צריך להיות, פה אני פועל לומדי הישיבה, לא שמחת קריסו, אלא להבין שזה חלק מבניין. ועל הדבר הזה, גם אנחנו צריכים ליצור לדעתי תעודה של אחריות כלפי הציבור בחוץ. אנחנו לא יכולים להגיד, רק לקחתי לעצמי.
שהציבור גם יראה, שהציבור ירצה בה.
שהציבור ירצה, ואנחנו צריכים לקחת תחושה, לעורר תחושה של אחריות, של שליחות כלפי הציבור בחוץ. ועל רקע זה גם אנחנו, אם אנחנו עם תחושה כזאת, יכולים גם במצפון